שלום לכולם.
שלום.
וברוכים הבאים לפודקאסט על טרו קריים בשם
רייש כמו רצח.
אני פאטן.
ואני בוז'נה.
ואנחנו רוצות להזכיר לכולם שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. למה את צוחקת?
לא, אני לא צוחקת. לא.
יש לנו גם אז יש לנו גם ערוץ ביוטיוב בשם פודקאסט רשק כמו רצח, יש לנו קבוצה בפייסבוק בשם פודקאסט רשק כמו רצח, ויש לנו גם עמוד באינסטגרם @ מורדר. כולכם מוזמנים להצטרף, לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות, לדרג אותנו, להשאיר לנו תגובות על הפרקים. זה ממש עוזר לנו וזה ממש נחמד. אנחנו גם רוצות להגיד תודה לכל מי שמתאמץ ובאמת לוקח מהזמן שלו ונכנס וכותב לנו משהו באינסטגרם, בפייסבוק, באופן אישי. זה ממש מחמם לנו את הלב וזה ממש משמח אותנו, אז תודה רבה לכולם, וברוכים הבאים שוב.
והסקירה שלנו, סקר שעשינו פעם אחרונה, זה בעצם מה שרוב המאזינים שלנו, אנחנו שאלנו אם להמשיך עם הפודקאסטים כליליים יותר, בגלל כל המצב, במיוחד היום, אנחנו מקלידות דווקא ביום שקרה אסון, והרבה נכון. חיילים נפלו מלא, פשוט נורא. אז שוב, אנחנו שאלנו אם אתם רוצים שנמשיך בגלל המצב, עם המקרים כללים, יותר קלים, פחות אגרסיביים, אבל רוב האנשים רוצים דווקא את המקרים אכזרים. כמה אחוז נכון. את זוכרת?
אני יכולה לבדוק שנייה, אבל נראה לי שזה מעל 90%, לא, בערך, כן, 90%, משהו כזה. כן?
נראה לי 80.
אז כן, זה היה, האמת שזה היה מפתיע, כאילו, אבל אנחנו אמרנו שנלך לפי הרוב, כי בסופו של דבר גם דמוקרטיה, אז לאט לאט נחזור לסיפורים הרגילים שלנו.
נכון, לאט לאט.
אוקיי.
ועכשיו אנחנו נתחיל... כמו שאמרנו, מי קיו אנד
איי
קוושן.
האמת שכן, נכון, הרבה מכם נכנסו וכתבו לנו בפרטי כזה כל מיני שאלות שכזה סקרן אותם לדעת כל מיני דברים עלינו באופן אישי, אז הבטחנו שאנחנו נעשה קיו אנד איי קצר בתחילת הפרק. אנחנו נעשה קיו אנד איי קצר, ממש כאילו משהו כמו 5 דקות, אם לא בא לכם ובא לכם כבר להתחיל את לשמוע את הסיפור, אתם יכולים לדלג 5 דקות קדימה, למרות שזה מעליב, כן?
אבל מי ידע?
אבל אף אחד לא ידע, אז אל תספרו לנו, תעשו כאילו שמעתם. אז אני באמת אספתי כזה את השאלות שחזרו על עצמן. נתחיל מהשאלה שכאילו הכללית יותר, לספר קצת על עצמנו, מה אנחנו עושות בחיים, בוז'נה אם רוצים לדעת מתי עלית, כזה בכללי, בואי נתחיל בזה, ספר על עצמנו, מה אנחנו עושות בחיים, מאיפה אנחנו מגיעות, מאיפה המפתח, אז יאללה.
אז יאללה, תתחילי את. את יותר
אז טובה. אני פאטן. אוי, תפסיקי. אז אני פאטן, אני בת 28, אני במקור מכפר קטנצ'יק בגליל העליון, אני לא בטוחה, אני בטוחה שכולכם לא מכירים, אבל זה נקרא כפר סמיה, זה ליד פקיעין מעלות. מה אני עושה בחיים? אני סיימתי תואר שני בגנטיקה של האדם וביוכימיה, כרגע אני עוסקת בגנטיקה. נולדתי בישראל, אז לדעת, כאילו, למדתי עברית.
צברי.
אז כן, לא יודעת, התחלתי ללמוד עברית בגיל, נראה לי 3-4, כזה מחדשות ועיתונים. להורים שלי היה ממש חשוב שנלמד עברית, אז התחלתי ממש מגיל קטן, גם לצפות בערוץ הילדים, זה עזר ממש. וזהו, המבטא שלי הערבי, אני ערבייה במקור, אז זהו בגדול.
אוי, את דרוזית, לא ערבייה.
תפסיקי, ערבי זה כל מי ששפת האם שלו ערבית. יש דתות.
אני אף פעם לא הבין את זה. איך דרוזית ערבייה? ואיך ערבייה זה דרוזית?
אני כאילו כמה פעמים כבר דיברנו על זה.
נכון, ואני עדיין מתבלבלת.
אז כן, שפת האם שלי ערבית, זו הסיבה שאני ערבייה. הדת שלי דרוזית, זו הסיבה שאני דרוזית.
בסדר, גם ככה אני
לא... אז יאללה. נכון.
אני בוז'נה, אני נולדתי בפולין ואני לא צברית, אני פולניה מקורית וגאה, פולניה גאה גם, מאוד. עליתי ב-2000 בגלל שהתחתנתי עם בעלי שהוא ישראלי. ולמד, בת כמה אני הפסקתי לספור בגיל 25, ואני ממליצה לכל הבנות השיטה הזאת, אז אני לא יודעת.
אבל תעלי קצת למה 25, כי אני כבר עברתי את ה-25. תגידי שהפסקתי
לספור ב-28. אז למה את סופרת? היא צריכה להפסיק כבר מזמן. אבל אני יכולה להגיד שיש לי שני ילדים גדולים, יש לי בת 20, ובן עכשיו בצבא הוא בן 18.
אז תעשו קצת חישוב.
לא צריך שום חישובים, גם אני לא עושה חישובים. אז מה זה נותן?
צודקת.
ואני למדתי עברית באולפן, סיימתי אולפן א' וב' ישר כשהגעתי ארצה, ואחר כך למדתי ממש ממש עברית עם הילדים שלי, ממש מכל הערוצים של ילדים, בגלל זה העברית שלי כל כך טובה. זה ממש... הנה, הכרנו עם פאטן באותה עבודה, כי אני עכשיו עושה תואר שלישי, והיא עשתה באותו מקום תואר שני. אני מקווה השנה לסיים. ואני ביולוגית, גם כאילו, גם את ביולוגית, נכון?
נכון.
מה עוד אפשר נכון. להגיד עליי?
אז זהו, הם גם רצו לדעת איך היה ללמוד עברית.
אוי, בהתחלה זה היה מוזר, כי אני למדתי רוסית בפולין, בבית הספר, ואחר כך חשבתי שאני לא אשתמש בכלל בחיים ברוסית, כי גם למדתי אנגלית, ו... חשבתי שרוסית ממש לא יצטרך, וכשעליתי ארצה והלכתי לאולפן, אז כמובן מלא רוסים שמדברים אליי ברוסית, כי אני נראית כמו רוסיה.
נכון, נכון, ממש.
בחנויות, כולם פונים אליי ברוסית. אפילו כשהייתי עם ילדים, אני זוכרת, הילדה שלי הייתה קטנה, והייתי איתה בפארק, אז איזשהו בבושקה, סבתא רוסיה, דיברה איתי רוסית, ופתאום היא שומעת שאני עם הבת שלי מדברת עברית. אז היא אומרת, למה את לא מלמדת אותה רוסית? איך הם ידברו עם סבתא וסבא? היא אומרת, אבל סבתא וסבא לא מדברים רוסית. היא הייתה בטוחה שאני ממש רוסייה. בדיוק. כן, אז זהו. היה לי בהתחלה כשהתחלתי אולפן, אז באמת חשבתי שאני בחיים לא אדבר, כי יש פה את העניין של נקודות באותיות, וכשאין נקודות, אני הייתי מופתעת, אז איך אפשר לקרוא את זה? זה כאילו מלא אפשרויות לקרוא אם אין ניקוד, נכון? כן. ואז בעלי תמיד אמר לי, כן, אבל את תתרגלי שמילה ככה וככה כותבים ככה.
נכון.
ואני אמרתי לו, לא, זה לא יכול להיות, זה לא חד משמעית השפה הזאת. ואז, אבל הוא היה צודק, בדרך כלל הוא צודק בדברים כאלה, וכן התרגלתי. אבל כן. עדיין זה לא מושלם, כן? עדיין הילדים שלי שאני ילדתי אותם, עדיין מתקנים אותי, במיוחד הבת שלי. וצוחקים מהטעויות שלי.
נו, זה בסדר. האמת שאנחנו דווקא עושות די טוב בעברית, לא? אני חושבת שכאילו כל אחד שמדבר שפה שנייה שהיא לא שפת האם שלו, ויכול לנהל שיחה, זה גם טוב. אבל האמת שכאילו יחסית לשפות אחרות, עברית היא שפה קלה.
כן, נכון, נכון.
אבל נראה לי שזה מאוד קשה, כי היא מאוד שונה מפולנית. היא מאוד שונה.
בדיוק, בדיוק. את, כמו שאת אומרת, את ערבייה, אז לפחות האותיות דומות, לפחות בעיניי.
לגמרי. האמת גם שערבית היא שפה כל כך קשה, אז כאילו כשבאתי ללמוד עברית היה לי כאילו יותר קל, כי עברית היא יותר קלה מערבית, אז כאילו זה גם משהו.
כן, נכון.
וגם אין מה לעשות, ללמוד שפה בגיל קטן זה יותר קל.
בטח. וחוץ מזה, אני תמיד חושבת שאת ממש יכולה להרגיש שאת מכירה שפה בזמן ש... יש לך הרגשה שכל דבר מה שאת רוצה להגיד, את יכולה להגיד, אפילו נכון. בשימוש במילים, מיליון מילים במקום משפט אחד, אבל עדיין נכון. את יכולה כאילו להגיד מה שיש לך להגיד ויבינו אותך. אז את כבר יכולה להיות שקטה שכנת יודעת פחות. פחות או יותר.
לגמרי.
כן, מה השאלה הבאה? איפה נפגשנו?
השאלה שנשאלה כל כך הרבה מאז שהתחלנו לעשות את הפודקאסט, נראה לי כל שבוע אנחנו מקבלות אותה לפרטי, איך הכרתן? כי נשמע שאתן חברות ממש טובות. אז בוז'נה כבר סיפרה כזה בקטנה שהכרנו במעבדה, שאני עשיתי בת התואר השני שלי, בוז'נה עשתה שם את התואר השני, עדיין עושה שם את התואר השלישי שלה, אני לצערי
עזבתי. אני עדיין עושה את התואר השלישי.
עדיין עושה את התואר השלישי.
אבל מישהו פה את התואר השני כבר סיים.
נכון, נכון. משוויצה. אבל יש לי עוד דרך. אז הכרנו שם. עבדנו ביחד משהו כמו 3 שנים.
3 שנים, כן, כן.
כן? ואני חייבת להגיד שאחרי... כאילו פגשתי את בוז'נה בהתחלה, אתם רואות, אתם שומעים שאני אומרת את השם שלה לא נכון. אז כל הזמן אמרתי לה בוז'נה, 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 בוז'נה. ואז יום אחד היא כזה, שואלים אותה איך קוראים לך, אז היא כזה בוז'נה. ואני כזה, מה? השם שלך בוז'נה? לא בוז'נה? למה לא תיקנת אותי אף פעם?
כי אין לי כבר כוח לתקן. בוז'נה זה אז... בסדר. אני הייתי כבר בוז'נה, בוז'נה. מה שאת לא רוצה.
אז זו הסיבה...
כל מריאן.
כן, אז אני עדיין קוראת לה בוז'נה, כי זה, לא יודעת, התרגלתי לקרוא לה בוז'נה, וזה מוזר שפתאום אני אקרא לך בוז'נה, כאילו אני לא רגילה. אז כן.
נכון, נכון, אני לא... אני התרגלתי גם, אבל האמת שגם אני שם שלך לא אמרתי נכון, אני כל הזמן, בהתחלה, קראתי לך פאטין.
נכון, איך קראתי בהתחלה?
פאטין.
כן, נכון. נכון.
נכון? כי את לפעמים נכון, נכון, כותבת נכון. ככה.
No. אני כותבת ואז... עם איי באנגלית, ואז אנשים מתבלבלים.
נכון. כן. וגם את לא תיקנת אותי, למה? פחדת.
האמת שבהתחלה, דוקן, בהתחלה את נראית מה זה כזה נחמדה.
אבל רק מההתחלה.
רק בהתחלה, אחר כך גיליתי את הצד הפולני שלך, שלא מרוצה אף פעם.
תמיד צריך לעשות רושם טוב בהתחלה.
רושם ראשוני טוב, כן. העיקר הגעת עם סמלה אדומה, כזה כולך נראית נחמדה, אחר כך התחלת להראות את הפרצוף האמיתי שלך.
כן, כן, זה הסטייל של פולניות.
סתם, אבל כן, שם הכרנו.
והייתה גם שאלה איך התחלנו עם הפודקאסט.
נכון.
את זוכרת?
איך התחלנו, עכשיו יש 3 שאלות שבאמת נוגעות לפודקאסט, איך החלטנו להתחיל את הפודקאסט, איך בכלל נחשפנו לעולם הרצח והפשע האמיתי, ואיך אנחנו משיגות סיפורים. אז יאללה, תתחיל.
איך אני התחלתי, יש לי סיפורים, איך התחלתי בכלל להתעניין בקרימינליסטיקה בעצם, אני ממש מגיל קטן באמת רציתי להיות בלשית במשטרה. ממש הייתי ילדה קטנה, ויש לי אחות שהיא יותר גדולה ממני ב9 שנים, אחות פולניה, וכשהייתי קטנה, אז אמרתי לה שאני רוצה להיות בלשית, כשהיא גדולה, אז אני רוצה להיות בלשית במשטרה. אז היא פשוט צחקה לי בפרצוף, שנפלתי על הראש, איזו בלשית, וירדתי מהעניין, ממש כי היה לי לא נעים. היא צוחקת, אני יודע שזה אי אפשר לעשות את זה או משהו שאני לא מתאימה, אבל יש לי עוד סיפור על האחותי החמודה, שהגעתי לגיל 18, אז צריך למלא טופס, כזה טופס בשביל תעודת זהות פולנית. וכשם כתוב כל מיני נתונים של הפנים וגם צבע עיניים. אז הסתכלתי, יש לי עיניים ירוקות, אז כותבת ירוקות, כן? אחותי מסתכלת, וכמובן, כן? היא 9 שנים יותר מבוגרת ממני, אומרת, מה נפלת לראש? למי יש עיניים ירוקות? לאף אחד בחיים לא ראיתי שיש למישהו עיניים ירוקות. אז אני אמרתי, אז יו. מה אני כתוב? אז איזה עיניים יש לי? הייתי בת 18. אז היא אומרת, תכתבי חום בעיר. ועכשיו, את מבינה, יש לי בעיה, כי באמת, בתעודת זהות הפולנית כתוב לי שיש לי חום בעיר. ועכשיו, אם אני הולכת לאיבוד בפולין, ויתחילו לחפש אותי, ומה יכתבו שיש לי עיניים חום בעיר? ומישהו מוצא אותי ורואה שיש לי עיניים ירוקות, כי עכשיו הגעתי למסקנה שזה לא חום בעיר, ממש לא, זה ממש ירוק. ויש דבר כזה עיניים ירוקות.
אני פשוט מופתעת איזה נאיבית היית, כאילו לא מתאים לך.
נו, אחות גדולה, נו מה, והיא אומרת לי מה נפלת על הראש, לאו אחד אין עיניים ירוקות, כתבי חום בעיר. ועכשיו לא ימצאו אותי, לא ימצאו אותי כי מסתכלים, הנה מחפשים בחורה עם עיניים חום בעיר ויש עיניים ירוקות, זה לא יהיה. מבינה איזה בעיה היא עשתה לי.
אל תלכי לאיבוד בפולין, תלכי לאיבוד בישראל אם כבר. לפחות יש תעודת זהות ביומטרית.
אז ככה זה התחיל, ואני לא יודעת, כל החיים זה היה מעניין אותי, אבל יכול להיות, אפילו אני לא יודעת אם לספר את זה, כי זה די כזה אישי. היה לי מקרה כשהייתי קטנה. שהייתי די קרובה נראה לי לרצח, נראה לי הייתי ממש כן. נראה לי בת 8 ונסעתי לחנות באופניים, היו לי אופניים חדשים, חדשות או חדשים?
אופניים חדשים, נראה לי חדשות, לא, אוקיי, לא יודעת
גם יופי. ונסעתי לקנות משהו בחנות, ועל יד הבית שלנו היה פארק כזה, לא גדול, אבל עדיין, היו עצים ושיחים, וכשעברתי דרך הפארק הזה ראיתי שעומד שם בחור עם אופנוע, בסדר, עומד שיעמוד, אז נסעתי לחנות, ובדרך חזרה הוא עדיין היה שם והוא עצר אותי, בחור צעיר בעצם. עצר אותי, והוא אומר, ככה התחיל לשאול אותי, איפה את גרה? אם זה קרוב לפה או לא קרוב? ומי יש עכשיו בבית? וההורים שלך בבית, כן, ההורים שלך בבית והם זקנים או צעירים, בני כמה הם, ומי עוד יש בבית? ואז בסוף הוא אומר, את יודעת מה? יש לי שם עגלה בשיחים, את יכולה לעזור לי להוציא אותה? ואני ילדה טובה שלמדו אותי לעזור לאנשים אחרים, אז אומרת, כן, בטח. וממש עזבתי את האופניים שלי, זה ממש אמיתי. וכבר התחלתי ללכת איתו לכיוון השיחים. ואז פתאום נפל אליי איזשהו פחד כזה, אבל ממש לא יודעת מאיפה, כי בהתחלה ממש לא פחדתי. לא פחדתי, לא יודעת למה לא פחדתי. וכשהיינו באמצע הדרך, נפל אליי פחד כזה נוראי, ואמרתי לו, אתה יודע מה? לא, אני, כי מחכים לי בבית, ואני קודם צריכה להביא את הקניות, ואז אני אחזור ואני אעזור לך. ונראה לי שבגלל שזה היה פארק קטן, וכל הזמן היה אפשרות שמישהו יכול לבוא או לשמוע צעקות או משהו, אז הוא נתן לי ללכת, הוא רק עוד צעק אחריי, רק תחזרי.
יו, איזה מזל שפחדת.
אבל לא יודעת מאיפה זה בא. הפחד הזה פתאום. נכון? כן. כי איזה כן. עגלה בשיחים? איזה עגלה בשיחים?
לא, זה היה אמור להיגמר לא טוב.
שהוא לא יכול להוציא אותה לבד.
כן, והוא צריך עזרה של בת 8, זה לא...
כן, כן. זהו, אז זה סיפור שלי. מה איתך?
אני, האמת שאני כנל, אני הגעת כאילו מגיל קטן ממש התעניינתי, האמת שבהתחלה תכננתי ללמוד רפואה וקרימינולוגיה, במסלול המשולב, וממש ממש רציתי לעבוד כזה, את יודעת, לנתח גופות אחר המוות, וכאילו תמיד התעניינתי, ועד, האמת שזה גם ממש ממש התחזק אחרי ששמעתי את הסיפור של טד בנדי, אני מאלה שכאילו, לא שם, כאילו לא, זה לא נשמע טוב שאני מעריצה אותו, אבל אני ממש כאילו מבחינת רוצחים סדרתיים, הוא כאילו הסיפור שלו המועדף עליי, כשאני זוכרת שבפעם הראשונה שמעתי את הסיפור שלו, ממש חרשתי את כל האינטרנט, כאילו לדעת עוד מידע ולקרוא ולצפות, והאמת שגם לי היה סיפור רצח ממש קרוב אליי, כשהייתי בגיל ההתבגרות, מישהי שהייתה ממש קרובה אליי נרצחה, וכאילו הרוצח התאבד, אז כאילו זה ממש, בגלל שזה היה קרוב אליי, זה ממש סקרן אותי, כאילו מה מביא בן אדם לרצוח, מה מביא בן אדם, כאילו באמת, מה מביא בן אדם לנקודה כזו, וכאילו משם זה פשוט...
כן, האמת שכן, האמת שזה הכי מעניין, למה, מה גורם לבן אדם, כן. מה יש לבן אדם בראש שיכול, כן. שהוא מוכן, שהוא מסוגל לעשות דברים כל כך נכון. רעים, כמו, נכון. עכשיו אני שוב חוזרת, אולי גם לא צריך לשבעה לאוקטובר, שזה באמת, מה צריך להיות בראש בשביל לעשות דברים מה שעשו
בדיוק.
שם?
בדיוק.
זה תעלומה.
האמת שאני אני בגיל קטן, כל הזמן חשבתי, כאילו כשהייתי יותר קטנה, כשהייתי ממש קטנה, כל הזמן חשבתי שרק נגיד אנשים לא שפויים רוצחים, כי כאילו הם לא שפויים, נכון. לא יכול להיות שבן אדם נורמלי, נורמטיבי יכול לרצוח. ואז הבנתי שלא, זה יכול להיות. נכון, אז כאילו נכון. זה ממש עניין אותי.
כן. זה, בגלל זה אני אוהבת דווקא מקרים כאלה שבן אדם כאילו פשוט וכמו כולם נכון. נורמטיבי, ופתאום הוא עושה דברים כמו קריס ווטס. והוא נכון. עושה דבר שזה פשוט לא יאומן. אז עכשיו אנחנו התחלנו את הפודקאסט בעצם לפני שנה, את זוכרת? כי נכון, כי אנחנו בערך. כל הזמן יפת דיברנו ואני סיפרתי, אוי, שמעתי על מקרה כזה, והיא אומרת, כן, יש עוד מקרה כזה וכזה, ודיברנו נכון. ככה בעבודה, ובהתחלת השנה היא אומרת, אני עשיתי לי כמה משימות שאני רוצה לעשות בשנה 2023, ובאחד נכון. מזה יש משימה או משאלה שיהיה לי פודקאסט משלי. אז על true crime, נכון? רצית.
נכון.
אבל היא אומרת, אין לי מי לעשות, אז אני אמרתי,
נכון, אין לי שותפה.
נכון. אז אני אומרת, בואי נעשה ביחד. האמת, בראש שלי היה שכאילו אנחנו נתחיל ביחד ונעשה כמה פרקים ואז את תזרמי כבר לבד.
כן, אני זוכרת שהצעת את זה כזה, אבל למה? התחלנו ביחד, תמשיכי לבד.
כן, כאילו כבר התחלנו, אז אני אתן לך התחלה שתגשם לך את החלום.
ממש לא, הקשמת את המשלה, יאללה תמשיכי.
כן, ככה חשבתי, והיא לא רצתה להמשיך לבד, החוצפנית.
ברור שלא, ברור שלא. את עושה את כל הכיף בפודקאסט הזה, מה אני אעשה לבד?
נו באמת, איזה כיף בפודקאסט שלנו. רק רוצתי.
למה? לא, כן, הקונטנט עצמו ממש כבד, אבל אנחנו מנסות להקליט את האווירה. והאמת שאתם חייבים לראות אותנו, כשהקלטנו את הפרק הראשון, נראה לי קראתנו אותו משהו כמו 20 פעמים. בכל מקרה יצא לא טוב.
כי בהתחלה לא היה לנו בכלל מקום איפה להקליט. כי בעבודה בעצם, במעבדה, לא היה מקום שקט, לא היה שום חדר כזה שאפשר היה לשבת. אז מה בהתחלה, נכון. את זוכרת, בהתחלה ישבנו בחדר אוטוקלב.
כן, זה גדול.
זה היה נורא שם. נכון,
זה היה נורא.
ממש צפוף כזה וחם. וגם כל הזמן מנקה שם נכנסה, וממש שניים פה יושבות בחדר אוטוקלב.
היא ממש פחדה כשראתה אותנו. כי אתם חייב, כאילו מי שנראה לי משובד במעבדה בטח יבין, כי במעבדה תמיד רועש, כי כל המכשירים והמקררים ממש עושים רעש. וחדר האוטוקלב זה חדר השטיפות, והיא באה בסוף היום, והיא לא מבינה למה יש שתי בנות יושבות, ומדברות על מישהי שנתקרה, והיא כזה מסתכלת עלינו, אנחנו מסתכלת עליה. זה היה גדול.
אנחנו ממש היינו כועסות שהיא מפריעה, אמרנו, כאילו, אין פה מקום איפה שאפשר להקליט.
נכון.
אז באמת שכן, חיפשנו, ובכל מקום שמענו רעשים, בכל מקום, איזשהו מקרר מינוס 80, או איזשהו צנטריפוגה, לא יודעת, כל הזמן איזשהו רעשים, אפילו לא ידענו מאיפה.
לגמרי.
בסוף גם ישבנו בזה. בחדר אוכל שלנו, כזה חדר קטן.
וואי, כמה שינינו.
נכון, כי חיפשנו מקום איפה אפשר ממש בלי רעשים, בלי רעש רקע להקליט. ואת זוכרת שדווקא היה פרק שלי ואני סיפרתי סיפור, ויש לנו על יד חדר אוכל איזושהי דלת שנסגרת ממש בדפיקה כזאת. ואנשים כשבאים, אז הם לא סוגרים את זה בעדינות, רק עושים דפיקה כזאת חזקה.
נכון.
ודווקא, אבל דווקא כשאני רציתי להקליט ורציתי לספר, אז כל הזמן מישהו היה נכנס וכזה בום, בום, בום.
נכון. וואי, אני זוכר.
זה ממש שומעים בפודקאסט, נראה לי על ליסט. לא, ג'ון ליסט נראה לי,
לא,
זה היה.
לא, אני זוכרת, זה היה בפרק של ג'סטן, שעמק המוות.
ג'סטן,
אני זוכרת את זה טוב מאוד.
יכול להיות.
אני זוכרת טוב מאוד. כן.
נכון, אבל זה, למה כל כך הרבה אנשים נכנסו דווקא בזמן שאנחנו הקלטנו פה?
מרפי,
פודקאסט.
מרפי, אין.
ממש. וכן, הפרק הזה עם הדפיקות האלה, טוב, אבל אף אחד לא שם לב, לא, אף אחד לא כתב לנו מה זה הדפיקות.
אף אחד לא אמר. יכול להיות שהם שמו לב, אבל לא אמרו.
אבל לא אמרו, נכון.
האמת שזה זמן טוב להגיד שאנחנו באמת, כאילו אנחנו מכינות את החומר, אנחנו מקליטות, אנחנו עורכות, אנחנו מעלות, אז כאילו זה נטו עבודה שלנו. אז כאילו אם אתם רואים כזה פה ושם כזה שהכל לא כזה טוב ויש כזה רעש רקע, אז אנחנו באמת משתדלות שזה יהיה מקצועי, אבל לפעמים זה נופל בעריכה.
נכון, נכון. וכן, והיו לנו אוזניות פחות טובות, נכון,
נכון,
ואז החלפנו את לא אוזניות וגם מיקרופונים. ואז החלטנו שזהו, אנחנו נשקיע במיקרופון יותר טוב, ועברנו לזום, כי גם ככה ידענו שפאטן עוזבת, כי מסיימת את התואר, ומתחילה התחלה חדשה, אז
נכון.
זהו, נהיה רחוקות, אז עכשיו אנחנו מקלידות בזום.
כן. אבל בסדר, אנחנו מתראות בכל מקרה, אל תפחדו, אני נוסעת עד לתל אביב כדי לפגוש אותה.
נכון, ואחר כך הולכות בגשם ומחפשות מסעדה.
אוי, תפסיקי, אבל הבאתי את האוטו לחנייה הכי קרובה למסעדה. אתם מבינים, נתתי כאילו, אני נהגתי, שמתי את האוטו בחנייה הכי קרובה לאותה מסעדה, והיא התלוננה. אין פולניות כאלה.
אני לא יודעת אם לא היה אפשר יותר קרוב.
בפעם הבאה תנהגי בעצמך, ואני אבוא.
זהו, אז ככה התחלנו, ממש, ההתחלה הייתה קשה, ממש קשה, כן?
האמת שכן.
אנחנו ניסינו כל מיני מקומות, ואפילו חשבנו לזכור חדר הקלטות, את זוכרת?
אני זוכרת, וואי וואי, היה ממש מאתגר בהתחלה.
נכון. ומה יש עוד איזשהו שאלות?
שאלו איך אנחנו משיגות סיפורים.
נכון. אז אני, קודם כל, אני מכירה מלא סיפורים, כי יש מלא סיפורים גם ברוסית וגם בפולנית, ובדרך כלל אני שומעת בשפות האלה, ואם אני שומעת את משהו, אז ואני רוצה לספר לכם, אז גם אני מחפשת באינטרנט, בגוגל, על איזשהו חדשות שאולי לא שמו בתוך הפודקאסטים שאני הקשבתי. ויש כל כך הרבה סיפורים שבעצם אני רוב הסיפורים כבר מכירה מה שאנשים מספרים בשפות אחרות. וממש צריך רציחות חדשות או איזשהו משהו חדש, כי כבר
הכל
שהיה זה כבר חסר,
תחדשו את המלאי
בדיוק.
אוי ואווי, אני, האמת שאני כנעל, אני לרוב כאילו אני מכירה גם הרבה סיפורים, אמנם אני לא מגיעה לרמה של בוז'נה, בוא נגיד את זה. כל פעם שאני מתלהבת, אני נגיד שומעת סיפור שממש טוב, הולכת רצה רצה לכיוון שלה, למקום איפה שהיא ישבה בעבודה, אני כזה, שמעתי סיפור חדש, את חייבת להקשיב. ואז כזה היא מקשיבה לי, מקשיבה בזה כזה, לא אני מכירה. ואז אני כזה, תפסיקי לבאס אותי ותגידי פעם אחת שאת לא מכירה.
נכון, נכון.
אז האמת שאני גם כאילו שמעתי... כן, את מכירה ממש. האמת שאני חושבת שאופן העבודה שלנו, בגלל שאנחנו עובדות במעבדה ועוסקות, נגיד, כל היום עוסקות בידיים, ואת לפעמים יכולה להתנתק, את לא צריכה את כל הצוות, אז כאילו מלא פעמים יצא לי, נגיד, שאני שמה אוזניות, נגיד, בתוך הניסוי, ואז יוצא שיום שלם אני מקשיבה לסיפורים, ועוד סיפורים, ועוד סיפורים, אז כאילו ככה אני נחשפת לסיפורים, ובעצם יש סיפורים שממש ממש נוגעים לי בלב, שאותם אני מנסה להביא לפודקאסט. גם בדיוק, זה מעניין רק אותי ולא מעניין אני... אחרים.
נכון, נכון. אני כן, אני רוצה להביא אלה שממש ממש נגעו בי, ואני עדיין זוכרת נכון. אותם טוב מאוד. בדיוק. ואני עדיין כן, כן, זה בדיוק אותו דבר. רוצה שכולם בדיוק. ישמעו את זה, כי תסתכלו מה קרה שם, תסתכלו איך זה יכול בדיוק. להיות.
בדיוק, האמת שזה בדיוק, בדיוק, בדיוק הסיפור של היום. בדיוק.
נכון. אה, יופי. אז אולי נעבור לסיפור של היום, או יש יאללה. עוד שאלות?
נראה לי שנסתפק באלה בינתיים, כי אמרנו כי הוא די קצר, ותראי כמה זמן גלשנו.
בדיוק, את אמרת 5 דקות
בהתחלה. בדיוק, אני מתנצלת מראש לתך קפצת.
אנחנו, מה זה בדיוק?
זה לא מעליב, זה לא מעליב. הנה, אתם לא צריכים לדלג יותר, אנחנו מתחילות את הסיפור.
יאללה.
יאללה. אז היום אנחנו מספרות את הסיפור על משפחת מגואד. והאמת שאנחנו נמצאות במדינה חדשה, מדינה שעוד לא ביקרנו בה, היום אנחנו נמצאות בפיליפינים.
אוי, את רואה? זה אני לא מכירה.
בואי נתחיל.
פיליפינים עוד לא שמעתי.
אז יאללה, אנחנו נתחיל. אני מתנצלת מראש, אני כנראה אגיד את השם של העיירה לא נכון. אז אנחנו מגיעים לכפר קטן, בשם בגונטאפי, במחוז קוטבאטו, בפיליפינים. זה עיירה ממש קטנה, אנחנו נמצאות בשנת 2021, אנחנו מגיעים למשפחה קטנה, מורכבת מ4 אנשים, משפחה לגמרי נורמטיבית, משפחה חמה, משפחה אוהבת, משפחה ממש מגובשת, המשפחה מורכבת מהאבא, קרוז, הוא היה מורה בחטיבת הביניים באותה עיירה, הוא היה ידוע כבן אדם עם פוטנציאל גבוה, הוא תמיד שאף להתקדם בעבודה ו... ממש אהבת התלמידים שלו. אשתו, לובלה, היא, האמת שהיא הייתה מנהלת של אותו, של אותה חטיבת ביניים, וזה כזה, מה זה עשה לי טוב לפמיניסטית שבתוכי, שכאילו אשתו מנהלת בית ספר, והוא כזה המורה בבית הספר, זה נחמד.
מה נחמד בזה?
לא יודעת.
אמרתי, היא כזאת פמיניסטית.
לדעת, זה עשה לי טוב כשקראתי את זה. אותם רציתי לשתף. אז היא גם הייתה ידועה כאישה ממש, ממש חרוצה, עבדה ממש קשה, ובאמת כל התלמידים, גם המורים, גם ההורים ממש אהבו אותה, היא הייתה ממש מנהלת ראויה. ולבני הזוג היו 2 ילדים. הגדולה קווין, שבשנת 2021 היא הייתה בת 18, בדיוק סיימה בית ספר, תיכון, היא הייתה תלמידה ממש ממש חרוצה, וגם תלמידה מצטיינת, היא הייתה ממש חכמה, כאילו מאז שהייתה קטנה, היא הייתה ממש חכמה, והיא באמת הצטיינה בבית הספר תמיד, היא אפילו לא הייתה צריכה להתאמץ, היא הייתה ממש חכמה, וגם הייתה איזושהי תוכנית של כאילו לימודים לקדם רפואה, כי היא שאפה להיות רופאה, והיא באמת נכנסה לאותו מסלול בתיכון, והתקבלה ללימודי רפואה באוניברסיטה מקומית, בפיליפינים. היא גם הייתה ילדה ממש חברתית. כאילו, היא תמיד נגיד הלכה לכזה תלמידים שישבו כזה בצד, ולא היו כל כך מעורבים חברתית. הלכה, שיתפה אותם, הביאה אותם, שיחקה איתם, דיברה איתם. היא הייתה ממש חברתית, היא הייתה ממש נחמדה. באמת, כולם מספרים שהיה לה כזה צד ממש של לעזור לכולם, ואכפתיות ו... היא הייתה ילדה ממש חמה. והיה להם גם ילד בשם לוי, שבשנת 2021 היה בן 16. ליווי הוא היה ליצן של הבית, הוא היה, היה כזה ילד ממש מצחיק, ממש חמוד, הוא היה ילד ממש יצירתי, אמנם הוא לא היה כל כך חכם כמו שמספרים על אחותו, אבל הוא באמת התאמץ ממש, הוא כאילו כל הזמן אמר שהוא רוצה להיות עורך דין, הוא עשה מלא מאמצים כדי לסיים את כאילו לסיים את התיכון שלו בהצטיינות, ובאמת ממש השקיע בבית הספר, הוא ניגן בגיטרה, הוא צייר, הוא היה ילד כזה ממש, ממש נחמד. עכשיו קרוס ולובלה בתור הורים היו הורים ממש דואגים, ממש חמים, ממש אוהבים, אבל גם מצד שני לא הורים ממש מפנקים, של עכשיו אנחנו נותנים לכם הכל, יאללה תעשו מה שבא לכם, ממש לא. היה להם ממש חשוב לגדל את הילדים שלהם על ערכים, על עבודה קשה, היה להם ממש חשוב שהילדים שלהם יעבדו קשה וישיגו דברים בחיים. הם היו קשוחים, אבל גם ממש אוהבים. כאילו הם ניסו לאזן בין שתי התכונות. עכשיו מבחינת מעמד סוציו-אקונומי, מבחינה כלכלית למשפחה לא היה כל כך קשה, בהשוואה יחסית למשפחות אחרות באזור. כמו שאומרים, הכל יחסי. הם לא היו עכשיו עם מיליונים בבנק, אבל גם יחסית למשפחות אחרות שגרו באותה עיירה, תמיד היה להם אוכל לשים בסוף היום על השולחן. וגם באמת בני הזוג עבדו ממש קשה, הבטיחו עתיד גם לעצמם וגם לילדים שלהם, אז מבחינה כלכלית הם היו כאילו די בסדר, די מסודרים. כזה לקראת אמצע שנת 2021, יום אחד גווין ולוי קוראים להורים שלהם ואומרים להם, בוא שנייה לסלון, אנחנו רוצים לדבר איתכם על משהו. שני ההורים מגיעים, המשפחה מתיישבת לה בסלון, וכזה גווין מתחילה כזה להציג להורים שלה מין רעיון, למה היא חושבת שזה ממש ממש נחמד יהיה, ולמה זה רעיון ממש טוב, שהמשפחה שלהם תגדל ממשפחה של 4 אנשים למשפחה של 5 אנשים, והיא מציעה לשני ההורים שלה לאמץ את החברה הכי טובה שלה, שנקראת ג'ניס. וכזה ליווי תומך ממש ברעיון ואומר להם, כן, זה יהיה ממש נחמד, אנחנו ממש אוהבים את ג'ניס, תהיה אחותנו, אנחנו נאמץ אותה, אתם תקחו אחריות עליה, זה יהיה ממש נחמד. עכשיו, קרוס ולובלה כזה מסתכלים בילדים שלהם, והתגובה הראשונה שלהם זה לצחוק. הם אומרים להם, תקשיבו, החיים האמתיים לא מתנהלים ככה, מה זה לאמץ את החברה הכי טובה שלך? כאילו, אני מבינה שאת אוהבת אותה ואת דואגת לה, אבל אנחנו לא נלך עכשיו ונאמץ, כאילו, את ג'ניס, זה לא יקרה. ואז כזה, ליווי וקווין ממש, ממש, ממש מתעקשים. ואז אמא שלהם אומרת להם, אבל שנייה, אפילו אין לנו חדר נוסף בבית, על מה אתם מדברים? ואז ליווי החמוד אומר, הכל בסדר, הייתי שם בחדר שלי ואני אשנה לספה בסלון. אנחנו נפתור את כל הבעיות עד שנסדר, רק תחשבו על זה. אז שני ההורים לא רצו להחזיר את הילדים שלהם ואמרו להם, אוקיי, תנו לנו זמן, אנחנו נחשוב, אנחנו נבדוק את העניינים ואנחנו נעדכן אתכם. אז אני שנייה אצור ואני...
ג'ניס הייתה בלי הורים, כאילו יתומה?
אז זהו, אני אעצור שנייה ואני אספר על ג'ניס. ג'ניס בעצם אוקיי. הייתה ילדה יתומה. ג'ניס הייתה ילדה יתומה, בת 17, ולבני הזוג מגוואד היו זוג חברים, שג'ניס עבדה אצלם בבית כמטפלת. היא גם נקטה את הבית, גם הכינה אוכל, וגם טיפלה בשני הילדים של אותו זוג. אז כאילו שתי המשפחות היו בקשר ממש כאילו כל הזמן, ומשפחת מגוואד הלכה לבקר אותם, הם באו לבקר אותם, וככה בעצם גווין הכירה את ג'ניס. עכשיו שתי הבנות מהיום הראשון התחברו ממש מהר. עכשיו ג'ניס היא קטנה מגווין בשנה, גווין בשלב הזה היא בת 18, ג'ניס היא בת 17, והם באמת באמת התחילו להיות בלתי נפרדות. זה התחיל משיחות קטנות עד לרמה שכל פעם שהיה לג'ניס זמן פנוי היא הלכה לבקר את גווין, גווין כל הזמן כשהיא הגיעה למשפחה היא מיד הלכה לשבת עם ג'ניס. הם גם התחילו לצלם ביחד כל מיני סרטוני טיק טוק כזה של ריקודים, צ'אלנג'ים כאלה ואחרים, וגם לוי מלא פעמים מצטרף אליהם. זה היה ממש נחמד, כאילו אני אעלה את הסרטונים שלהם מהטיקטוק, זה ממש נחמד. באמת נוצר שם קשר ממש חזק. אחרי שהקשר נהיה ממש ממש חזק, יום אחד ג'ניס הרגישה מספיק בנוח ללכת ולספר לקווין את הסיפור שלה. היא אמרה שהזיכרון הראשון שלה זה בעצם כשהיא הייתה בת 8, היא לא זוכרת הרבה מלפני, אבל היא זוכרת שבגיל 8 היא הייתה על ספינה, וגבר מבוגר ניגש אליה ואמר לה, מה את עושה פה לבד? איפה ההורים שלך? והיא לא ידעה איפה ההורים שלה. באמת אנשים בספינה, כזה ספינה שלוקחת אנשים מצד לצד בפיליפינים, כאילו נגיד ממחוז למחוז או ממקום למקום. באמת כל האנשים על הספינה התחילו לחפש את ההורים של ג'ניס, אבל אין. לא, כאילו לא מצאו, כאילו לא היה שם אף אחד בספינה שמקושר לג'ניס, אז אחרי שהספינה הגיעה למקום שלה, האיש המבוגר הזה לקח את ג'ניס לשירותי הרווחה, ומסר את ג'ניס לשירותי הרווחה. ובעצם מגיל 8, ג'ניס פשוט התחילה להחליף משפחות. כל פעם, נגיד, משפחה אחת לקחה אותה, היא עזבה, את יודעת, ילדה יתומה שלא היה לאף אחד, עד שיום אחד היא קיבלה הצעה שלא יכלה לסרב אליה, לגור עם בני הזוג, לטפל בילדים שלהם ולדאוג לבית ולעבודות הבית שלהם, והיא באמת קפצה על ההזדמנות.
והיא ממש לא ידעה מאיפה באה ומה ההורים שלה, כאילו מה היה לה חוסר זיכרון, מה קרה לה?
זה מה שהיא מספרת, כן. היא לא זכרה הרבה מלפני גיל 8. אני חושבת שזה גם ממש קשה כאילו לזכור מאיפה אתה, מי ההורים שלך, כאילו.
לא, אבל בגיל 8 כבר זוכרים. הנה, אני במקרה שלי זוכרת בגיל 8.
נכון. זה מה שהיא ספרה.
אוקיי.
אז לא, ממש ממש לא היו לה לא קרובי משפחה, לא הורים.
חשבתי שאולי קיבלה מכה בראש וככה לא זכרה.
לא, לא משהו שידוע עליו. יכול להיות, אבל לא. לא, 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 לא משהו שידוע עליו, אבל זה, אבל זה מה שהיא מספרת. וכמובן שברגע שקווין שומעת את הסיפור שלה, היא כאילו ממש הלב שלה יוצא אליה. זו החברה הכי טובה שלה, לא מגיעה לה. עכשיו, ג'ניס מספרת לקווין, כאילו, אל תביני אותי לא נכון, ממש טוב לי פה, לפחות יש לי בית, יש לי אוכל, אני לא צריכה לדאוג לאוכל ולבית לגור בו בסוף כל יום, אבל כאילו, אני רוצה להיות כמו כל הילדים האחרים, אני רוצה ללכת לבית הספר, אני רוצה הורים, אני רוצה אהבה, אני רוצה חום, כמו שאת ולאו מקבלים. אז כאילו, המילים האלה של ג'ניס באמת נשארו עם קווין. זו הסיבה שהיא סיפרה גם ללאוי, ושניהם הלכו להורים וביקשו מהם לאמץ את ג'ניס. עכשיו, קרוס ולובלה, בני הזוג מגוואד, היו ממש דתיים. הם היו נוצרים ממש דתיים, כל יום ראשון הלכו לכנסייה, וגם לקחו את קווין ולאוי איתם. הם ממש האמינו. ואז כששניהם ישבו ודיברו על ההצעה של הילדים שלהם, לובלה אמרה כזה לקרוס, תקשיב, אולי יכול להיות שאלוהים שלח אותה אלינו כדי שנטפל בה. יכול להיות שכאילו אנחנו ההזדמנות שלה בחיים, כי הם ידעו בפיליפינים כמו בכל מקום אחר בעולם, בנות בסיכון יכולות להיגרר בשנייה לזנות, או יכול מישהו פשוט לקחת אותן ולתמרן אותן לעבודות מין, והם לא רצו שהיא תגיע למצב הזה. אז בני הזוג החליטו להסכים, ובאמת ביולי 2021, באופן רשמי ובאופן חוקי, אחרי שסיימו את כל הניירת וכל הביוקרטיה, ג'ניס נהפכה לחלק ממשפחת מגוואד, ומשפחת מגוואד הפכה מארבעה אנשים למשפחה של חמישה אנשים. עכשיו באמת בני הזוג התייחסו לג'ניס כאילו היא הילדה השלישית שלהם, באמת היא כאילו ממש נתנו לה חום ואהבה והקשיבו לה וטיפלו בה, ואם היא התחילה ללכת לבית הספר, קיבלה מה שהיא רוצה, אותו יחס שגווין ולוי קיבלו, גם ג'ניס קיבלה, ובאמת היה לה קשר ממש ממש נחמד עם שני האחים שלה. זה באמת היה ממש נחמד לראות את זה. באוגוסט 2021, כחודש אחרי האימוץ, 2021 אני לא צריכה להזכיר לאף אחד, מגפת הקורונה עוד הייתה כאילו בשיאה. אז גם בפיליפינים היה כאילו ממש מלא מלא מקרי קורונה, והיו כזה מין מתקנים לבידוד לאנשים חולי קורונה. כל אחד שחלה בקורונה והיו לו סימפטומים ממש קשים ולא יכל להישאר בבית, לקחו אותו למתקן בידוד, לשבת שם עד שהוא כאילו אין לו יותר קורונה. אבל מה? היה צריך לשלם על מתקן הבידוד. אבל היה צריך לשלם על מתקן הבידוד. באוגוסט 21, שני ההורים של קרוז חלו בקורונה, והיו צריכים להשפס אותם באותו מתקן. עכשיו, כמו שסיפרנו, משפחת מגוואד לא הייתה משפחה עשירה, אבל הם היו גם יחסית מבוססים כלכלית, והיה להם כזה מין צנצנת בבית, שבה כל הזמן חסכו כסף. נגיד אם היה נשאר להם כסף קטן או משהו, כולם כזה היו מכניסים לאותה צנצנת כסף. ואז כששני ההורים שלו התאשפזו במתקן, הוא הגיע יום אחד הביתה ואמר להם, אני רוצה לקחת את הצנצנת, הם אספו שם משהו כמו $1,000, אני רוצה לקחת את הכסף ולתת להורים שלי כדי שיוכלו לשלם על מתקן הבידוד ועל כל הצרכים שלהם במהלך התקופה של הבידוד. אז כמובן שכל המשפחה אמרה, בטח, כאילו בוא נעשה את זה, הוא הלך לחפש את הצנצנת שהייתה על מדף במטבח, אבל הופה, אין צנצנת. לא, בעצם הצנצנת שם, אין כסף. אז כמובן שכולם מתחילים, כאילו, בהתחלה כולם מפחדים. הם חושבים שכנראה יכול להיות שמישהו התפרץ פנים על הבית, גנב, אבל הם מתחילים לחשוב שיש עוד מלא דברים שווה, כאילו ממש כזה יקרים בבית. אז זה לא הגיוני שגנבו רק את הכסף ולא גנבו דברים אחרים. יש זהב, יש מכשירי חשמל ממש טובים. אז הם שוללים את הרעיון של גניבה, גם לא, הבית לא נפרץ. אז הם שוללים את הרעיון של גניבה ומתחילים כולם באמת במאמץ לחפש את הכסף. עכשיו קווין מסתכלת כזה שנייה על ג'ניס ורואה משהו כזה מוזר בהבעות הפנים שלה. אז היא כזה בסתר בסתר הולכת לתיק שלה, תיק הגב שלה של בית הספר, שמה את היד בפנים והופה, היא מוצאת את $1,000. אז כזה היא אומרת לג'ניס, מצאתי את הכסף בתיק שלך. היא כזה מנסה להגיד לה בשקט בשקט, אבל כשההורים שלה רואים שמשהו שם כזה קורה בין השתיים, הם שואלים מה קרה, וקווין מספרת להורים שלה שהיא מצאה את הכסף בתיק של ג'ניס. עכשיו, בני הזוג מגוואד הם אנשים ממש משכילים, והם לקחו את זה בחשבון, כי באמת ילדים מאומצים לפי הסטטיסטיקה, בתקופה הראשונה שלהם, כאילו יש להם נטייה לגנוב. כי תחשיבי על ילד ש... רוב החיים שלו לא היה לו אוכל ולא כסף, פתאום כשיש לו הכל, כאילו הוא רוצה לקחת כזה, הוא רוצה לוודא שישאר לו משהו, אם המשפחה פתאום תחליט שהיא לא רוצה אותו יותר. אז הם באמת כאילו הבינו את ג'ניס, לא נתנו תגובה חריפה, הם אמרו לה, אנחנו מבינים למה עשית את זה, אנחנו רוצים שתדעי שאין לך מה לדאוג, אתי איתנו, אנחנו נוודא שלא יחסר לך כלום. אם את צריכה כסף, את צריכה פשוט לבוא ולבקש, את לא צריכה לעשות כאילו, את לא צריכה לגנוב או לעשות משהו מאחורי הגב. ובאמת, המקרה הזה שקרה של הגניבה ממש ממש קירב את בני המשפחה. ג'ניס באמת התחילה להרגיש שהיא חלק מהמשפחה. זה כאילו עשה ממש טוב לכולם, המקרה הזה. ומשם בעצם החיים המשיכו. עד לעשיר לדצמבר 2021. משהו כמו 5 חודשים אחרי האימוץ. באותו בוקר, בני הזוג מגוואד קמו, היו בדרך לעבודה, נתנו נשיקות לשלושת הילדים שלהם, אמרו להם ביי יום טוב. באותו בוקר, זו הייתה הפעם הראשונה שג'ניס קראה לבני הזוג מגוואד אמא ואבא. וכולם באמת הלכו לבית הספר ולעבודה מחויכים, מאושרים, כזה, זה באמת עושה טוב להורים מאמצים, שפתאום הילד המאומס שלהם קורא להם אמא ואבא. זה באמת עליית מדרגה. וזהו, הם הגיעו לעבודה. עכשיו, בני הזוג מגוואד ידעו באותו יום שהילדים שלהם חוזרים הביתה לפני שהם חוזרים. לקראת השעה 3, קרוז היה בתוך הכיתה עם התלמידים, ופתאום נשמעה דפיקה בדלת. מורה אחר קרא לו, אמר לו, קרוז, אתה יכול לבקשה לבוא שנייה החוצה? קרוז יוצא החוצה, והמורה אומר לו, תקשיב, אני לא רוצה שתלחץ, אני רוצה שתישאר רגוע, אבל... מספרים על זה, זו עיירה קטנה, שוב אני מזכירה, זו עיירה קטנה, מספרים שיש פריצה לתוך הבית שלך, מישהו פרץ פנימה, 3 גברים פרצו פנימה, והילדים שלך נמצאים בבית. עכשיו כמובן שהדבר הראשון שקרוז יעשה זה ללחץ, הוא מיד רוצה, מיד יוצא מהבית ספר בריצה לכיוון האוטו שלו, והולך לכיוון הבית. לוקח לו משהו כמו 15 דקות, אפילו פחות, 10 דקות להגיע לשם, לקראת 3:15 בצהריים, הוא כבר נמצא ליד הבית, והוא מבין ברגע שהוא מגיע הביתה, שהוא שכח את המפתח בתוך הכיתה. כי כאילו, תדמיין לעצמך איזה לחץ זה שמספרים לו שפתאום 3 ילדים שלו נמצאים בתוך הבית, ואנשים, כאילו מישהו פרץ פנימה. אז הוא מבין שהוא שכח את המפתח. הוא מנסה דרך הדלת הקדמית להיכנס פנימה, כלום, הוא לא מצליח, ואז הוא חושב, אוקיי, שנייה, אני אלך מהדלת האחורית. אולי אני, כאילו משם יש לי יותר סיכוי לפרוץ פנימה. אז הוא הולך לכיוון הדלת האחורית, ובאמת מצליח לפרוץ פנימה לתוך הבית. ברגע שהוא נכנס פנימה, הוא מתקרב לכיוון הסלון, ובמקום רצפה הוא פשוט רואה דם. הוא רואה דם בכל מקום, והוא מבין שהסלון של הבית נהפך לזירת רצח. על הרצפה הוא מוצא את 2 הגופות של לואי ושל גווין, 2 הילדים הביולוגיים שלו. הוא מוצא שם גרזן, הוא מוצא סכין שהידית שלה נשברה, כנראה מרוב כוח. הוא מוצא שם סמיכה מלאה בדם, והוא מבין ששני הילדים שלו ללא סימני חיים. הוא כמובן מתחרפן, מתקרב לשתי הגופות של הילדים שלו, מתחיל לצעוק, מתחיל להזיז אותם, מתחיל לצרוח, אבל כלום, הוא לא מקבל שום תגובה. ואז הוא מבין שג'ניס חסרה, הוא מתחיל לצעוק. ג'ניס, ג'ניס, איפה את? הוא מתחרפן, מנסה לחפש אותה בכל מקום. כמה דקות אחר כך, ג'ניס יורדת במדרגות מהקומה העליונה, כל השיער שלה רטוב, כל השיער שלה רטוב, והוא כזה הולך לכיוון שלה, מחבק אותה, כאילו כזה ממשש אותה, האם את בסדר, ג'ניס, מה קרה, מה קורה? ואז היא מספרת לו שיש שלושה גברים מחוסים, עם מסיכת פנים, נכנסו פנימה לתוך הבית, הם התחילו לרצוח את קווין, וליבי היה גם בקומה העליונה, עכשיו היא הייתה יותר לכיוון של הקומה, בקומה התחתונה, סליחה, היא הייתה יותר לכיוון של הקומה העליונה, אז היא הצליחה להתחבא מתחת למיטה בחדר שלה, אבל היא שמעה צרחות, היא שמעה מלא רעש, הם באמת עשו, כאילו, קווין וליבי ממש צרחו, ואז בסוף הבית השתתק, והיא הבינה שכנראה הפורצים הלכו, עכשיו, ג'ניס וקרוס גם בדק את זה, לקראת השעה 14:48, משהו כמו 20 דקות לפני שקרוס הגיע הביתה ב3:15, אז היא ב-10 ל-3, שלחה הודעה בקבוצה המשפחתית. פורצים אלינו הביתה, בבקשה תגיעו מהר. וכשלא קיבלה שום תשובה מאמא ואבא, שכנראה היו עסוקים בעבודה ולא שמו לב לטלפון, אז היא נכנסה במשהו כמו ב-14:55, משהו כמו 5 דקות אחרי שהיא שלחה בקבוצה המשפחתית, נכנסה לפייסבוק, וכתבה בקיר של הפוסט, בבקשה תעזרו לנו, שלושה גברים נכנסו אלינו הביתה, והם רוצחים את האחים שלי. וככה בעצם המורה בבית הספר הבין, שיש פריצה לתוך הבית של קרוז, וככה הוא קרא לו לחזור הביתה. כמובן שקוראים למשטרה, לצוותי הצלה, אבל לצערנו הם נאלצים לקבוע את מותם של גווין ושל לוי במקום, לא היה להם שום סיכוי, אני אדבר שנייה על מצב הגופות. לוי נתקר 51 פעמים, גם בבטן, גם בצוואר. כן, מלא מלא מלא. קווין קיבלה מלא מכות בראש עם הגרזן, וגם נתקרה מלא מלא פעמים בפנים. עכשיו, תקירות בפנים זה מעיד על רצח אישי כזה, על משהו אישי. אז היא נתקרה גם בצוואר, גם בבטן, גם בפנים, והיא קיבלה מלא מכות בראש. האמת שהמשטרה גם ממש לוקחת את הסיפור רצח ממש ברצינות, כי זה היה רק קטנה, אנשים מתחרפנים, גם זה שני ילדים שנרצחו, ובאופן כזה ברוטלי, וכאילו זה ממש 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 מדעיק את האנשים, אנשים באמת רוצים לדעת מה קורה, אז המשטרה באמת מחפשת טביעות אצבעות, מחפשת משהו על כלי הרצח עצמו, האמת שהם גם מתחילים לחפש האם יש לה משפחה, נגיד אויבים. עכשיו, לובלה, האמא של הילדים, היה לה איזה סכסוך עם האחים שלה, על איזה ירושה שההורים שלה השאירו, אז הם כאילו הולכים לכיוון הזה בהתחלה, הם כאילו, הם מנסים באמת לבדוק את כל הכיוונים, אבל לא באמת מתקדמים לשום מקום. אחרי 24 שעות מהרצח, כשהמשטרה עדיין לא הגיעה לשום מקום, אנשים בעיירה מתחילים להעלות תיאוריה, שכנראה כולם חשבו עליה, אבל אף אחד לא רצה להגיד אותה בכל גבוה, בכל רם, בכל גבוה, בכל רם. איזה אחד אומר, חכו שנייה, אולי בעצם השורדת היחידה היא הרוצחת, למה אתם לא חושדים בה? אז כאילו, היו כמה סיבות שאנשים חשדו בה, אבל את יודעת, זה גם לא בסדר שהיא שורדת, היא גם שרדה. את מה שהאחים שלה עברו, כאילו היא גם צריכה הייתה לעבור את מה שהאחים שלה עברו, אז כאילו אנשים כן דיברו על זה בעירה, אבל עוד לא נעשה עם זה כלום, עד שמשהו כמו 48 שעות אחרי הרצח, לובלה מחליטה, היא באמת במצב נפשי מאוד קשה, והיא מחליטה שהיא רוצה לנקות את כל הבית, היא רוצה להוציא ממנו כל זכר לדם, או לרציחות, או לכל מה שקרה, והיא באמת מתחילה ממש ממש קשה לנקות את כל הבית. היא מגיעה לחדר של לוי, שהוא בעצם בחמשת החודשים האחרונים החדר של ג'ניס, והיא מוצאת שם תעודת זהות של איזה נער אחד שעבד בכנסייה בעיירה. והיא לא מבינה למה תעודת זהות שלו נמצאת בחדר. עכשיו היא יודעת שלא היה לו שום קשר ללוי, לא היה לו שום קשר לגווין. אז היא הולכת ונותנת אותה למשטרה. אז המשטרה הולכת מביאה את הנער, ומתחילה לתשאל אותו, ומצד שני גם לוקחים את ג'ניס, שכבר נתנה את העדות שלה, אבל בכל מקרה שואלים אותה, תגידי, את מכירה את הבחור, כי התעודת זהות שלו הייתה בחדר שלך? אז היא אומרת להן, כן, התעודת זהות, אני מכירה אותו, ואני כאילו, אנחנו חברים, וזו הסיבה שהתעודת זהות שלו הייתה אצלי. עכשיו זה מעלה עוד יותר תחשד, גם של המשטרה, גם של אנשים, אבל לא של קרוז ולובלה. עכשיו למה אנשים חשדו בג'ניס? נכון, סיפרתי שכשהיא ירדה מהקומה העליונה לפגוש את קרוז ביום הרצח, השיער שלה היה ממש ממש רטוב. אז עכשיו כשקרוז שאל אותה למה השיער שלך כל כך רטוב, היא סיפרה לו שברגע שהרוצחים יצאו מהבית, והבית נהיה ממש ממש שקט, היא ירדה למטה, מצאה את שני האחים שלה ללא רוח חיים, אז היא החליטה שהיא רוצה להתקלח. אז היא נכנסה והתקלחה.
פשוט זה... ככה.
כן, אז זה ממש כאילו הדליק נורא אדומה לקרוז, והוא לא הבין. אבל הוא כאילו מיד כזה התחיל לחשוב, אנשים יכולים להגיב אחרת, גם למוות, גם לרצח. אז יכול להיות ככה, למרות שכאילו פסיכולוגים מוצאים את זה די מעניין, כי תחשבי עלינו, אנחנו רוצים ללכת להתקלח רק כשאנחנו מרגישים בטוחים. נגיד, אנשים שמפחדים להישאר לבד בבית, אין מצב שהם ייכנסו להתקלח כשהם לבד בבית. אני נגיד זוכרת שבתחילת המלחמה, לא היה מצב שהייתי נכנסת להתקלח כזה בשעות מסוימות, כי פחדתי שתהיה אזעקה. אז כאילו, באמת אנשים ממש מפחדים, וזה ממש מוזר שהחליטה ללכת ולהתקלח שתי שניות אחרי שהיא מצאה את שני האחים שלה ללא רוח חיים. וגם היא סיפרה, שברגע שהפורצים נכנסו פנימה לתוך הבית, היא הלכה והתחבאה מתחת למיטה, למיטה שלה. ושהפורצים כן הגיעו אליה לחדר, אבל הם לא ראו אותה והם עזבו. עכשיו המשטרה מיד כשהיא נכנסה לחדר שלה, המיטה שלה היא גבוהה מהרצפה. יש כזה מרווח בין המיטה שלה לרצפה. והמשטרה מיד חשבה, אין מצב שאם הרוצחים היו נכנסים אליה לחדר, אין מצב שהם לא היו רואים אותה. אז כאילו זה גם היה להם מוזר שלא עשו לה כלום. והסיבה השלישית, ג'ניס שלחה הודעה לקבוצה המשפחתית ב-14:48, נכון? כמו שאמרתי שמישהו פרץ פנימה אלינו לתוך הבית, בבקשה תעזרו. עכשיו, דוח הנתיחה לאחר המוות קבע ששעת המוות של קווין היא 10:50, ושעת המוות של ליווי היא בשעה 2. אז למה היא חיכתה משהו כמו 50 דקות עד שהיא שלחה הודעה לקבוצה המשפחתית? אז כאילו כל הסימנים האלה, וגם כאילו כל הדברים האלה, הדליקו נורות אדומות גם למשטרה, וגם לאנשים בסביבה. משהו כמו 72 שעות אחרי הרצח, המשטרה מחליטה לקחת את ג'ניס שוב לחדר חקירות ולתשאל אותה. בשלב הזה הם לא היו צריכים להפעיל יותר מדי לחץ, היא נשברה ואמרה להם שהיא, והבחור החבר שלה מהכנסייה שמצאו את התעודת זהות שלו בתוך החדר שלה, הם אלה שבעצם רצחו גם את גווין וגם את ליווי. עכשיו, עד היום, לא ידוע מי באמת יזם, מי תכנן, לא, סליחה, עד היום לא ידוע מי רצח, מי לקח את הסכין, מי לקח את הגרזן, מי עשה מה, מי דקר מי, לא ידוע, אף אחד מהם לא סיפר, אבל כן נמצאו הודעות בין ג'ניס לבחור הזה, שהשם שלו דרך אגב לא פורסם, אף אחד לא יודע איך קוראים לו, זו הסיבה שאני ממשיכה לקרוא לו הבחור הבחור, מצאו הודעות שהיא שלחה לו שאני מתכננת לרצוח 7 אנשים, אבל אני לא אגלה לך מי. הודעה לפני משהו כמו 24 שעות לפני הרצח, מצאו את ההודעות האלה ביניהם.
אז ג'ניס ככה כתבה לבחור.
כן, האמת ש... אנשים באינטרנט וגם המשטרה נוטים... זהו, אנשים באינטרנט והמשטרה נוטים יותר לחשוב שג'ניס היא בעצם תכננה את כל זה, והבחור רק עזר לה. עכשיו כששאלו אותה למה היא עשתה את זה, אז היא אמרה שהיא ממש קנאה בכמות האהבה שקווין וליווי קיבלו במהלך השנים, והיא החליטה לרצוח אותה.
אבל גם היא קיבלה.
אז זהו, אז היא רצתה לקבל את קרוז ואת לובלה לעצמה. האמת שעוד משהו, שממש העלה את החשד לאנשים, שביום הרצח, 2 דקות אחרי שהיא פרסמה את הפוסט בפייסבוק, של בבקשה תעזרו לנו, השם שלה בפייסבוק היה ג'ניס מגואד, אז היא שינתה אותו לג'ניס בי, היא הורידה את השם מגואד, ממש 2 דקות אחרי שהיא פרסמה את הפוסט. אז היא כנראה לא רצתה בדיוק, היא לא רצתה שיקשרו אותה, והיא כאילו רצתה שבני הזוג מקוואד יהיו ההורים שלה רק. גם ג'ניס, האמת שבפיליפינים כל מי שמעל גיל 15 נשפט כלא קטין, לפי מה שהבנתי, אבל עד גיל 18, אבל כאילו לא יכולים לתת לו את העונש עד לגיל 18. אז הם חיכו גם חודשים עד שהיא חגגה יום הולדת 18, וגם היא וגם הבחור השני מהכנסייה נשפטו כל אחד 31 שנים בכלא, ללא אפשרות לפרול. אבל זה לא משנה את המציאות שקווין ולוי נפטרו בגיל 18 ו-16, והיא כנראה בגיל 50 תשתחרר מהכלא ותוכל להמשיך את מחצית מהחיים שלה בחוץ. וזה לא משנה את העובדה שלמרות כל מה שקווין ולוי עשו למענה, באמת היו כל כך נחמדים אליה. הם שכנעו את ההורים שלהם לאמץ אותה והתייחסו אליה כאל אחות אמיתית. היא רצחה את שניהם.
רק מהקינה.
וזה בעצם הסיפור של האחים מגואד. מה את חושבת?
נורא. זה נורא, זה כאילו, אבל מה שהיה לי מוזר, שאף אחד לא ידע בעצם מאיפה היא באה. אז זה קצת בעיה.
פרט ממש חשוב, אני מצטערת. יש עדויות, וזה לא מוכח, שאימא שלה כן בחיים, והיא בקשר עם אימא שלה. שאימא שלה שלחה אותה בכוונה לעבוד, בשכונות מסוימות, כדי שהיא תביא כסף. אבל זה לא מוכח. פשוט יש כאלה שטוענים שאימא שלה כן בחיים, והיא בקשר עם אימא שלה, ואפילו יש לה ארבעה אחים, וכאילו אנשים ממש ביקרו את משרדי הרווחה, איך זה יכול להיות שנתתם למשפחת מגואד לאמץ אותה כשיש לה אימא, אז את יודעת, הגופים האלה מנסים כזה לשחק קצת עם עם העדויות, והם התחילו להגיד, לא, זה לא נכון, אין לה אימא, אבל רוב האנשים שסובבים אותה מספרים שכן, יש לה אימא, ואימא שלה כן בחיים, היא לא יתומה.
גם אני חושבת ככה, שזה משהו פה מוזר, שפתאום היא לא זוכרת שום דבר, כי זה ממש מוזר. ועוד שאלה חשובה, שאת תמיד גם חוקרת את הדברים, בדקו אותה מבחינה פסיכיאטרית?
בדקו אותה, והיא לא הבחינה עם כלום.
לא הופכנה עם כלום?
האמת שאני לא, כאילו חייבת לעשות דיסקליימר, הכל זה. בפיליפינית, כל המידע בפיליפינית, אני באמת כאילו ניסיתי למצוא כמה שיותר באנגלית, ולפעמים כזה תרגמתי דרך גוגל טרנסלייט, זה לא הכי טוב שיש, אבל לפי מה שהבנתי, לא הופכנה עם כלום.
אז
איך
אפשר
לא יודעת,
להבין בדיוק,
בדיוק, בדיוק סיפרתי לכם, שאני לוקחת סיפורים שממש נוגעים בי, והסיפור הזה פשוט, ריסק לי את הלב, זה באמת באמת שבר לי את הלב. כאילו הם גידלו, משפחת מגואד גידלו את הילדים שלהם כל כך טוב, היו להם ילדים כאלה טובים, את מבינה כמה הם, מה הם עשו כדי לעזור לילדה הזו? כאילו באמת הם היו, וואי זה שבר לי את הלב, וזה מה שהיא עשתה להם.
לא, זהו, שזה לא יאומן. לא, קשה להבין בן אדם, אבל כנראה בדיוק. שהקנאה היא כל כך חזקה, לא יודעת, לא יודעת, הנה, זה באמת.
אני חושבת שהיא כאילו הייתה ממש.
אולי מישהו מהמאזינים שלנו הוא פסיכולוג, והוא יכול להסביר לנו איך, למה בן אדם יכול לעשות דבר כזה למישהו שהוא טוב בשבילו.
אני חושבת שהיא עשתה את זה נטו מתוך קנאה, והיא באמת רצתה את קרוז ואת לובלה לעצמה, והיא עשתה את זה באותו יום שבבוקר היא אמרה להם אמא ואבא. אז כאילו היא כנראה ידעה שעכשיו אני אפטר מגווין ולוי והם יהיו שלי, אבל היא גם בת 17, אני חושבת שהיא לא חשבה על ההשלכות של המעשה שלה. אז
17 זה כבר, כן, הייתה צריכה לחשוב על ההשלכות.
נכון, צודקת. צודקת.
היא לא בת 10.
אבל לא יודעת, זה ממש שבר לי את הלב. אני ממש ממש אוהבת אנשים נחמדים. כאילו זה, מה זה, אני לא יודעת, נחמדות בעיניי זה מאוד חשוב, וכאילו בגלל שקווין הייתה כל כך נחמדה, ולוי באמת, זה לא מובן מאליו, כי בגיל כזה אתה אגואיסט, אתה רוצה את ההורים שלך לעצמך, אבל זה שהם באמת ניסו לעזור לה, וזה מה שהם קיבלו, והאמת שקווין הייתה ממש יפה, ממש יפה, אז כאילו עצם העובדה שהיא דקרה אותה בפנים, זה אומר שהיא ממש קנאה בה, היא ממש קנאה בה.
נכון. הנה, אז מה, כאילו, מה אפשר להוציא, איזו מסקנה, לא לאמץ ילדים?
וואי, תקשיבי, אל תגידי את זה, כי המקרה הזה באמת, ערר את השאלה הזו, בקרב האוכלוסייה. וכאילו היה על זה מלא דיבור, שכאילו, אז מה, זה קשה לאמץ ילד, כי אתה לא יודע מה יהיה. אבל לא, זה לא נכון. כן. כאילו, אתה יכול אבל, לפעמים אבל... לגדל ילד, והוא בסוף ירצח אותך, והוא הילד הביולוגי שלך. כאילו...
וזה גם קרה הרבה פעמים, כן. זה גם קרה.
נכון.
אבל יש גם הרבה סיפורים על, על ילדים שמגיל קטן היו אצל הורים המאומצים, ועדיין כאילו אז אומרים שהגנים יותר חזקים מאשר איך שגידלו וחינכו אותו במשפחה מאומצת. כן. והוא יוצא פושע וגונב מההורים שלו ומרביץ להם. יש מלא סיפורים כאלה. בגלל זה כן, אנשים לפעמים חושבים שזה מסוכן ככה לקחת ילד ולאמץ.
אבל זה מעשה מאוד מאוד חשוב, ובאמת יש מלא ילדים בעולם שצריכים משפחה וצריכים הורים. זה מאוד חשוב, ואני חושבת שזה ממש כאילו ראוי להרצה אנשים שמוכנים לקחת ילד ולאמץ אותו.
בדיוק.
זה קשה, זה מאתגר. אני חושבת שצריך כל הזמן לחפש גם עזרה פסיכולוגית, גם עיצות מבחוץ של יועצים וכולי, אבל אני לא חושבת שמקרה כזה צריך לגרום לאנשים לא לאמץ ילדים. זה קשה וזה מאתגר. תקשיבי, אם זה הדיבור, אז אל תלדו ילדים, כי אפשר לדעת מה אתה הולך לקבל.
כן, אבל עדיין, אם זה... את נרצחת בידיים של ילד שלך, אז עדיין את צולחת, אבל אם זה לא ילד בדיוק שלך, רק...
האמת שלובלה, אם כבר מדברים על סליחה, לובלה אמרה שברגע ש... כאילו היא כל הזמן אמרה כדי לשחרר ולהמשיך הלאה, אני החלטתי לסלוח לג'ניס, אבל ברגע שהיא נכנסה, גם היא הייתה ממש דתייה, אבל ברגע שהיא נכנסה לבית המשפט, והיא ראתה את הבעות הפנים שלה, וזה שהיא לא מביאה שום חרטה, היא החליטה שהיא לא סולחת לה.
זהו, קשה. זה נושא מאוד קשה. ואז בגלל זה כל הכבוד לכל אלה, כל המשפחות האלו שכן מחליטות שהן רוצות לאמץ ילד וילד קטן, ואף פעם אי אפשר לדעת מה יהיה. אפילו ששוב, מוש, כמו שאמרת, גם מילד שלך את לא יכולה לדעת.
כן, זה באמת ראוי להרצה, לאמץ ילד זה באמת מעשה ממש אמיץ ומעיד על כמה, כאילו על רב, לב רחב כזה, לא כולם, כן? יש הורים מאמצים שהם רעים, אני לא עכשיו, אבל באמת זה מעשה שדורש ממש חום ואהבה, ובאמת זה באמת ראוי להרצה, אבל זה קשה. כמו שאמרת, גם המחלוקת הזו של גנטיקה ופסיכולוגיה, כאילו מה יותר משפיע, זה גם מעניין.
נכון, זה מאוד מעניין. אני פעם כתבתי באוניברסיטה כזה עבודה בפסיכולוגיה, בקורס פסיכולוגיה, כמה כאילו הגנטיקה משפיעה על על הילד וכמה הסביבה שלו איפה שהוא גודל, למה אחד כן מתגלגל לפשע או לדברים רעים והשני לא, ולדוגמה גודלים באותו בית לאותם הורים ועדיין שונים, אבל אין תשובה לזה.
נכון.
האמת.
אופי, אין תשובה חד משמעית, אבל אני חושבת ששניהם משפיעים. לגנטיקה יש חלק מאוד גדול, אבל גם כאילו גם לצד הנפשי יש חלק מאוד גדול. בדיוק.
אבל גם בסביבה איפה שאת כן גודלת, לא? כי אם זה סביבה של, לא יודעת, אלכוהוליסטים ופושעים, נכון. אז את גם יותר קל לך להתגלגל לכיוון הזה מאשר עכשיו.
נכון, להיות, וגם כמובן.
לפעמים אין ברירה, כי אין כסף, אז את לא יכולה ללמוד, ולא נשאר לך הרבה אפשרויות.
נכון. מצד שני, יש כאלה שצומחים ממקומות כאלה, ויש כאלה ש...
בדיוק.
לא. אז כן. כאילו זה מעניין, זה ממש מעניין, כי יש כאלה שממש התחילו משכונות פשע, כי ההורים שלהם גדלו שם, אבל הם נהיו, נגיד, ממש מצליחים, וממש הצליחו בחיים.
נכון. נכון, נכון, אי אפשר לדעת.
מצד שני, יש כאלה שנתנו להם את הכל בילדות, אבל איכשהו הם גם הגיעו לרצח. כמו טד בנדי.
כן, נגיד. או שהורגים את ההורים שלהם, כמו אחים מנדל, לא מנדל, נכון? מנדס.
נכון? אחים מנדס, גם. כן. נכון?
נכון. זה גם עניין.
לא, זה ממש מעניין. אבל אני גם שמעתי פעם פסיכולוג אמר משהו, וזה ממש עניין אותי, ש... גם נגיד, בגלל שדיברנו על נגיד שני ילדים שגדלים באותו בית, אבל הם נגיד ממש שונים, אחד יכול להיות שהוא יגרר לפשע ואחד לא, אז פעם פסיכולוג אמר שגם שני ילדים שנולדים לאותם הורים וגדלים באותם סביבה, כל ילד חווה את ההורים שלו בצורה מאוד שונה. אז כאילו זה... אני חושבת שזה גם נכון לגבי ההורים. גם הורים כזה חווים חוויות ממש שונות עם כל אחד מהילדים שלהם.
אני שמעתי דווקא דבר כזה שמה זה מפתיע אותי, הפתיע אותי, שכל הורה, כאילו יש, אם יש כמה ילדים במשפחה, אז הוא מעדיף אחד. כאילו יש עדיפות, כאילו הוא אוהב את כולם, אבל יש אחד שהוא יותר כאילו קרוב ללב. אז מוזר, לא?
לא, זה לא מוזר. אנחנו, אני יכולה לספר שאנחנו ארבעה ילדים בבית, ודווקא לפני כמה ימים צחקנו על אמא ואבא שלי, והתחלנו כזה להגיד להם, נו, ספרו לנו מי הילד המועדף עליכם, ואת יודעת איך זה אמא ואבא. לא, אנחנו אוהבים את כולכם אותו דבר, אין ילד מועדף, איזה שטויות, ואנחנו כזה אמרו, נו, יאללה, בטח יש אחד מועדף, ספרו לנו כבר. לא, אני חושבת שזה נורמלי, זה נורמלי, זה הטבע של בן אדם.
אני דווקא חשבתי שזה לא נורמלי, שאוהבים את כולם אותו דבר.
וואי, אצלך זה מה זה קשה? כי יש לך רק שניים. וואי, אצלך זה קשה. כי יש לך רק שני ילדים. אם תעדיפי אחד, השני ירגיש מוזנח.
נו, ואם יש ארבע, אז מה?
לא, חצי נחמה אצלי. אם יעדיפו אחד, יש עוד שלוש, יש עוד שניים בצד שלי.
בצד שלך, בדיוק.
סתם, לא, לא, זה קשה. זו הסיבה שהורים גם אף פעם לא מודים בזה, שיש ילד שהוא מועדף עליהם.
כן, ולא רוצים להודות בזה.
נכון.
אוי.
נכון.
מעניין, סיפור מעניין.
אבל זה הסיפור של היום.
כן, לא קרה, קרה לא מזמן, ב-2021.
לא, ב-2021.
כן.
וזה באמת אחד הסיפור, אני... יש סיפורים שפשוט קוראים לי את הלב, זה אחד הסיפורים שממש קרה לי את הלב. באמת, ממש, נכון. כאילו, לא, כל כך הזדהיתי עם האופי של קווין, שזה פשוט, לא יודעת, זה הרג אותי, מה שהיא עשתה לה.
זהו, נכון. תודה רבה, סיפור ממש, אני לא הכרתי אותו.
יופי, סליחה.
אבל את אומרת שאני מכירה כל הסיפורים.
כן. יופי, היום הפתעתי אותך.
נכון, תודה על ההזנה. יהיה לנו סקר או לא הפעם?
זהו, מה את חושבת? האם הם מייחסים... אפשר נגיד, האם הם חושבים שיש יותר משקל לגנטיקה או לנפשי?
אפשר, כן.
או שנוותר על סקר?
או שנוותר כי עשינו את ה-Q&A.
אוקיי, סבבה. אוקיי. תודה רבה לכולם, ואל תשכחו.
הדיבר השישי?
לא תרצח. אנחנו נפגש שבוע הבא.
ביי, ביי.
ביי, ביי, תודה.